מוזר לי מאוד שדקל כותב כזה, כן, אני לא אגיע לקטה כי אני מרגיש שאין לי מה לתרום. כאילו, אם תרומה ממשית הייתה קריטריון, אז לא נראה שהיינו מתחילים את גיימפוד אי פעם.
אני חושב שזה אין לו מה לתרום פלוס... יש לו דברים אחרים לעשות, אבל כן, אתה, יש בזה משהו.
אם היה לנו חיים אחרים, אז לא היית מתחיל... לא, סתם. מוזר מאוד. ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של כל משחקים גיימפד. אני עידן זרמן, ואיתי...
שחר גרין. עופר שוורץ, וזה פרק 378.
נכון, וזה פרק 378, נכון?
No notes.
מה שלומכם היום? ביום אביבי זה שבו איראן לא תקפה.
מדהים.
יום אביבי זה שבו סופת שלג מטורפת בניו יורק.
טוב, רק אתה עם הקו רוחב הצפוני שלך.
כן.
פה אנחנו בפברואר, אתה יודע, בחורף.
כן.
20 מעלות.
כן, הטענה היא שהולך להיות משהו בסביבות ה... כאילו, מטר וחצי שלג, משהו כזה.
אה, יפה, נחמד.
אה, לא, לא, זה פוט, פוט וחצי, לא מטר וחצי. 18 אינץ'.
אתם עם הפרידום יונט שלכם.
אבל זה חצי מטר, חצי מטר שלג. זה לא מעט שלג.
פה היה לנו חצי קילומטר של אובך, בערך. אבל החדשות טובות זה שבגלל שהפרקים האלה תמיד יוצא, יוצאים עובר שבוע עד שהם יוצאים, אולי כבר לא יהיה אובך יותר עד שהם יצאו. ואז זה יהיה בסדר.
אה לא, אצלנו בטוח עוד יהיה שלג, כי זה נשאר.
כן, טוב, ואחרי שעשינו את חלק המזג האוויר המחויב המציאות של גיימפוד, משחקים? יצאו משחקים.
יצאו משחקים.
יצאו משחקים.
וחלקנו שיחקנו בהם, וחלקנו לא שיחקנו נכון. משחקים חדשים, אבל אנחנו נגיע אליי אחר כך. וגם לאופר תכלס אחר כך.
כן.
אבל בואו נתחיל מהמשחקים החדשים.
בואו נתחיל מהמשחקים החדשים.
אז יאללה אופר, תתחיל אותנו מהמשחקים החדשים.
אז פרק קודם דיברתי על מיוג'ניקס. שמעבר לפינה, והוא אכן יצא, ואכן שיחקתי בו, למי שלא הקשיב, סלש לא זוכר, זה רוגלייק חדש מהיוצר של Binding of Isaac, וגם סופר מיט, אחד משני היוצרים של סופר מיט בוי, והוא סובב סביב, יש לו שני חלקים, החלק של הרן עצמו, של הרוגלייק, זה המכניקה הבסיסית היא קרבות טקטיים, במעבר לפינה אמרתי שזה מזכיר את Into the Breach, שזה כזה אזורים קטנים יחסית, וקרבות יחסית פשוטים, והרבה אינטראקציות עם הסביבה, אבל יש לזה הבדל אחד מאוד מאוד משמעותי מ-Into the Breach שמשנה לחלוטין את המשחק, וזה שאתם לא יכולים לדעת מה האויבים הולכים לעשות.
די הבדל.
כן, בכמה מובנים. א', הם לא כמו ב-Into the Breach מראים לכם במפורש מה הם הולכים לעשות, אבל גם, אלא אם כזה, עשיתם כמה ריצות כבר ואתם מכירים את כל האויבים, אתם גם לא יודעים מה היכולות שלהם בדיוק. זה הרבה פחות מדויק ואסטרטגי, והרבה יותר פשוט כזה לזרום עם מה שקורה ולראות לאן זה מוביל אתכם, שזה לא דווקא רע על רוגלייק.
יש להגידו שזה יותר אקסקום ככה.
יכול להיות, כן. אז יש ככה נראה קרב אחד, ואז יש לזה מבנה כזה רוגלייקי סטנדרטי שיש מפה ואין הרבה התפצלויות, זה לא כמו סלייד אספייר שכל פעם יש לכם 2-3 אופציות לאן ללכת. זה, לרוב זה שביל אחד, או מקסימום יש התפצלות אחת בכל אזור יש התפצלות אחת שכזה אתם יכולים, יש שביל אחד שהוא קל יותר ואחד שקשה יותר אבל נותן לכם יותר בונוסים, אבל יש קרבות, מקבלים אייטמס, יש כזה איבנטס בדרך, ואז בסוף יש בוס ומחליטים אם לחזור הביתה או להמשיך לאזור הבא, ואז בין ריצות יש את הבית שהוא סוג של כזה סימולטור קאט ליידי, סוג של, יש לכם בית, יש בו מלא חתולים, וגם החתולים הם הדמויות שאתם לוקחים לריצה, הם חתולים, יש לכם פארטי של 4 חתולים בכל ריצה, ואז אתם חוזרים הביתה ויכולים לנהל את החתולים האלה ולשים להם כל מיני ריהוט בבית ולדאוג כזה להפריד אותם בין חדרים, כי אם יש יותר מדי בחדר אחד אז הם רבים ואז הם יכולים לעשות נזק אחד לשני ואפילו להרוג אחד את השני.
או לא.
ואז כל יום שאתם מעבירים יש כזה כפתור של להעביר יום, כל יום יש סיכוי כלשהו ש... חתולים יתרבו, ואז נולדים עוד חתולים, וככה אתם מקבלים דמויות חדשות. יש גם סיכוי שיבואו חתולים כזה strays, שתוכלו לצרף אליכם לבית, וכשחתולים יתרבים, אז החתול שנולד יכול לקבל תכונות מההורים, כולל כל מיני יש מוטציות שאפשר לקבל במהלך הריצה מכל מיני אפקטים ויכולות שיכולות לעבור בירושה ודברים כאלה. ויש עוד כמה כל מיני שטיות מעבר לזה, יש איזה כזה NPCs שאפשר לדבר איתם ואפשר לתרום להם חתולים בתמורה לכל מיני שדרוגים וכולי, אבל הבסיס, המרכז של המשחק זה הריצות והיוג'ניקס, להרבות חתולים ולבחור מי הולך לכל ריצה, והדבר המאוד חשוב בקטע הזה זה שכל חתול יכול ללכת רק לריצה אחת, כלומר ברגע שמישהו חוזר מהרפתקה, אדוונצ'ר הם קוראים לזה במשחק, אז זה נחשב, החתול נחשב retired, וברגע שמישהו פרש, אז הוא לא יכול לצאת יותר להרפתקות.
אבל הוא יכול להתרבות.
אבל יכול להתרבות, כן, בהחלט.
אוקיי.
אז זהו, זה המרכז של הבסיס של המשחק. מעבר לזה, יש שכבה של מי ששיחק הרבה Binding of Isaac ואו Super Meat Boy, מכיר את הסגנון, את הווייב הכללי של אדמונד מקמילן, זה הבחור שפיתח, יצר אותם, או אחד המרכזיים. ומי שלא, תדמיינו סרטוני פלאש של כזה תחילת שנות ה-2000, סגנון אמנותי דומה, הומור דומה, וייב כללי, מאוד כזה אג'לורדי ומטופש. בוא נגיד, not for everyone.
כן, כן.
הוא בעיקר מאוד איכסה.
זהו, הרבה מאוד הומור קאקי ופיפי, הרבה גם כזה בדיחות, בוא נגיד, לא בדיוק בטעם טוב. אבל גם יש דברים מצחיקים. יש באיזשהו שלב קיבלתי יכולת שנקראת butt scoot לאחד החתולים, שפשוט זז צעד אחד ומשאיר מאחוריו כזה סמון של מגט. זה משעשע.
כן.
זה כאילו, כן, כאמור, הומור קאקי ופיפי, אבל בכל זאת זה חתולים, אז במקומות מסוימים זה מאוד מוצדק. יש המון טוויסטים והפתעות וכאלה שאפילו לא ראיתי את רובם. אני עשיתי איזה, לא זה, שש ריצות נראה לי, משהו כזה. יש, אפרט לי, המשחק מחולק לאקטס, ואני עדיין באקט הראשון. הוא חמוד, הוא קצת הרבה מבחינת הווייב. אני כנראה הייתי מתחבר אליו יותר אם זה היה סגנון משחק שאני אוהב, כאילו הקרבות הטקטיים האלה. זה נחמד, ויש כאילו קומבויים די מטורפים שאפשר. היתרון של לעשות את זה במשהו כמו רוגלייק, בניגוד לאקסקום למשל, זה שהמשחק יכול לזרוק עליכם קומבויים היסטריים, שאתם כזה מוחקים כל קרב בשני תורות, וזה רק עושה את זה יותר כיף. ואז בריצה הבאה, אז יהיה לכם קומבו אחר, או שיהיה לכם קשה קצת יותר. אז זה עובד טוב עם המבנה הזה של רוגלייק. אני לא חושב שאני אמשיך לשחק בו הרבה. אני רוצה לפחות לסיים את אקט 1 ולראות מה, אם קורה משהו מעניין שם, אבל אני לא יודע אם אני אמשיך מעבר לזה. ושתי הסיבות העיקריות הן, אחת, מה שאמרתי עכשיו, זה פשוט לא הסגנון שלי לגמרי. ושתיים, ה-UI של המשחק הזה הוא פשוט לא טוב. כזה החוויית משתמש באופן כללי, המשחק הזה ממש גרוע בלתת לכם אינפורמציה, וזה גם מגיע לבדי ביטוי ברמה הבסיסית, כמו שאמרתי שאין לכם מושג מה האויבים הולכים לעשות, אבל זה בחירת דיזיין מובהקת. אז זה גם בדברים הרבה יותר קטנים, כמו אין שום טול טיפ שאומר מה הטווח של יכולות. צריך לחכות עד שתהיו בקרב, ואז לעשות כזה הוור על היכולת, ואז הוא מראה את הטווח. ונגיד כשעולים דרגה וצריך לבחור יכולת חדשה, אין שום דרך לדעת מה הטווח, וזה מעצבן. ויש כל מיני דברים דומים כאלה, שהמשחק פשוט אומר, זה עושה ככה, והוא לא מסביר יותר מזה. הוא גם, בשביל משחק כזה טקטי, זה מאוד מוזר לי שאין שום דרך לעשות אנדו ברמה הכי הכי בסיסית. אני לא אומר, אתה יודע, כזה into the breach, tactical breach wizard, לתכנן מראש את כל התור שלי ולראות מה הולך לקרות ואז לעשות לזה אנדו. אבל זה כל כך קל ללחוץ בטעות על המשבצת הלא נכונה או על היכולת הלא נכונה ופשוט לדפוק לחלוטין תור שלם, ואפילו לזה אי אפשר לעשות אנדו, או אי אפשר לעשות, להפעיל אופציה של confirmation או זה. זה פשוט פסה כשזה קורה, וזה מאוד קל לפתור את זה, כאילו יש משחקים שפתרו את זה, וכשמשלבים את זה עם עובדה שאויבים יכולים להיות כזה להפתיע אתכם עם דברים הזויים ואו מעצבנים לפעמים, זה יכול להיות מתסכל ברמה הכללית, אבל הוא משחק כיף, וכזה גיים לופ המרכזי שלו כן אחלה. אני ממש לא רואה את עצמי משחק בו 200 שעות כמו שאנשים אחרים שיחקו, אבל בוא נגיד אני שמח שניסיתי אותו, ואני בטוח שמישהו שיותר מתחבר לקרבות טקטיים כאלה ממני ייהנה ממנו מאוד.
Well.
אלא אם ההומור לא עובד לכם, שזה...
כן, כן. דיברת על זה גם במסגרות אחרות. אני כאילו, כבר מאז סופר מיטבוי, אני לא אוהב את הסגנון הגרפי וההומור של הבחור. ובעוד שהוא גם עכשיו עושה משחק מהז'אנר שמעניין אותי יותר, וגם פשוט מסקרן הסיפור הזה של משחק שהיה בפיתוח איזה 2500 שנה ואשכרה יצא בסוף. זאת אומרת, לא הצורה שבה הסיפורים האלה נגמרים. אז כן, אני לא חושב שאני יכול להתגבר על זה שזה עדיין הסגנון שלו. שאני מאוד מאוד לא אוהב. זה קצת סגנון של אם Cards Against Humanity היה משחק. סליחה, זה...
היה בן אדם.
Cards Against Humanity היה בן אדם, כן. זה גם... תראה, אני לא כל כך אוהב את Cards Against Humanity, אז מבחינתי גם להגיד אם Cards Against Humanity היה משחק, זה גם לגיטימי. אבל כן, זה כאילו הסגנון הזה, אבל בתוך בן אדם, ובתוך משחק מחשב, וזה לא כל כך כיף לי.
אני דווקא מאוד אהבתי את The Binding of Isaac. אהבתי גם את סופר מיט בוי, ואחרי זה התחברתי מול לביינינג אוף אייזק. הסגנון לא מדהים בעיניי, אבל מאוד התחברתי לעיצוב משחק דווקא של לביינינג אוף אייזק, וזה היה ממש כשהמשחק המקורי יצא, לפני, הרבה הרבה לפני כל העדכונים שהוא קיבל אחרי זה, של הוסיפו לו פחות או יותר אינסוף תוכן, וציפיתי למיוג'ניקס, כי אני דווקא פתוח לעוד משחק שלו, אבל מתישהו באחד הטריילרים הייתה איזו אנימציה של חתולים עושים דברים באופן מאוד מגיל, וכזה, לא יודע, זה כזה ביאס אותי, זה כזה, לא בא לי, זה לא נחמד לי, אני לא רוצה, לא נראה לי שאני רוצה לשחק בזה, אפילו שיכול להיות שזה משחק מאוד מוצלח מבחינה מכנית.
אז אני אגיד, זה בדיוק הסוג של משחק. שזה.
כן, אז גם עבורי זה איזשהו מחסום אסתטי שבעבר אולי פחות היה מפריע לי, אבל היום קצת כן. אבל הוא מקבל תשפוחות, לא מעט תשפוחות, יש לו ביקורות ממש מצוינות, יש לו מחירות ממש טובות, אז שיהיה לו בכיף, נראה לי שהוא פחות בשבילי באמת.
זה מאוד אפשרי. אני, כאמור, ההומור כזה, לא הייתי אומר שאני נהנה מההומור הזה, אבל הוא לא מפריע לי אקטיבית, אבל אני 100% יכול לראות למה הוא מאוד יפריע לאנשים.
כן, טוב.
זהו, זה מיוג'ניקס. בוא נגיד ככה, אם מפריע לכם שהמשחק הזה נקרא מיוג'ניקס, אל תשחקו בו.
כן.
It's not gonna get better.
דווקא השם בסדר בעיניי.
לא, בסדר, זה לא, זה תנאי מה שנקרא הכרחי, אבל לא מספיק.
כן.
טוב, סבבה. ובאותו הווייב לגמרי.
לגמרי.
כן, בייסיקלי אותו משחק.
כן. כן, ממש.
נכון. אני שיחקתי בדרגון קווסט 7 רימג'נד, הרימייק השני במספר של דרגון קווסט 7, שיצא במקור לפלייסטיישן 1 בשנת 2000. 13 שנה אחרי זה הוא יצא ברימייק ל-3DS, ו-13 שנה אחרי זה, שזה עכשיו, הוא יצא לקונסולות ולמחשב, בגרסה מושחזת ויפה למראה בעיניי. למי שלא מכיר את דרגון קווסט, זו סדרת JRPG קלאסית, של סקוויר איניקס, במקור הייתה של חברה בשם איניקס, סקוויר סופט, היוצרים של פיינל פנטזי ואיניקס התחברו לחברה אחת בשם סקוויר איניקס, ועכשיו דרגון קווסט ופיינל פנטזי שהם שני סדרות הדגל של הז'אנר, להערכתי, תחת אותה, נמצאים תחת אותו בית, ודרגון קווסט 7 זה רימייק חדש, עם סגנון גרפיק חדש לחלוטין, שאני רוצה קצת להתעכב עליו, כי הוא מאוד מיוחד, הוא בעצם בסגנון של בובות מעץ, הדמויות נראות כאילו הם מגולפים בעץ, שבטריילר החשיפה זה נראה לי קצת מוזר, כי הראשים שלהם היו גדולים מדי, הפרופורציות היו כזה, משהו לא התחבר לי בהם, ואחרי שראיתי עוד כמה פעמים, עוד כמה דברים, וכמובן עכשיו שאני משחק, ושיחקתי כבר בערך 30 שעות, אני מאוד אוהב את הסגנון הגרפי, הוא מאוד מקסים בעיניי. מבחינת המשחק עצמו, הוא דרגון קווסט. אם אף לא משחקתם את דרגון קווסט, אז דרגון קווסט 7 רימג'נד הוא אחלה משחק להיכנס אליו. הוא לא שונה בתכלית מלמשל דרגון קווסט 11 שיצא לפני כמה שנים, שהוא לא שונה במיוחד מדרגון קווסט 8 שיצא לפני איזה 20 שנה. JRPG קלאסי בתורות.
באיזשהו מספר בסדרה זה מפסיק להפתיע שהם לא מחליפים לגמרי את הסגנון והז'אנר.
לא בהכרח, כי זה מעניין, כי דרגון קווסט זו סדרת JRPG שנחשבת לאחד מהסדרות הקלאסיות בג'אנר, בדומה לפיינל פנטזי, אבל פיינל פנטזי משנים הכל, כל משחק, basically.
אבל אם אתה עשית את 10 משחקים שהם אותו דבר פחות או יותר, אז כאילו, אתה יודע, אתה מפסיק לצפות שב-11 ו-12. פיינל פנטזי התחיל...
פוקימון!
אני לא בטוח לאיזה כיוון.
לא אמרתי כלום.
אני לא בטוח לאיזה כיוון לקחת את זה.
פוקימון השתנה המון כל הזמן.
כן, אבל פוקימון עושה... נכון, פוקימון עושה את זה מאוד מאוד בבייבי סטפס, וזה בדיוק הבעיה שלנו איתו, פחות או יותר.
פחות או יותר.
טוב?
כן, אבל דרגון קווסט הם מתגאים, כלומר, בכך שהם לא משתנים הרבה. הסיפור חדש, יש דמויות חדשות, זה בערך באותו עולם. אני חושב שבכל משחק בסדרה יש את אותו ישות מרושעת, הדימון קינג, שהוא בעצם הביג בד, ובכל המשחקים יש את ההירו, שהוא הפרוטגוניסט, והוא לא מדבר, והוא יוצא למסע, ומגלים שהוא ה-chosen one, והוא בעצם מצליח להילחם דימון קינג הזה, וכולם עם אותה מערכת קרב, עם אותם דקויות, למשל שיש שם, יש מתקפות שתוקפות את כל האויבים, ויש מתקפות שתוקפות את כל האויבים שהם אותו סוג. האויבים כמובן לא השתנו כל כך בעשרות שנים האחרונות, הם אותם אויבים באותם עיצובים, כמובן בגרפיקה משודרגת, והם נראים ממש חמוד ומקסים, והסדרה ממש מתגאה בזה, ובעיניי בצדק רב.
זה מסביר איך רימאסטר של דרגון קווסט 7 מרגיש בדיוק כמו דרגון קווסט 11.
נכון. הוא לא בדיוק כמו, כי דרגון קווסט 11 הוא מרגיש הרבה יותר מודרני, כי אין בו אוברוורלד, אתה מסתובב בעולם גדול ופתוח, בעוד שדרגון קווסט 7, גם המקורי, היה לו אוברוורלד, שעכשיו הוא בכזה סגנון טילט שיפט מאוד יפה וציורי, וזה עובד. זה לא משתנה בכלל, וזה עובד עדיין. וזה עובד בגלל שזה לא השתנה. כלומר, אני מרגיש ממש בנוח במשחק, אני מרגיש בבית, זה כמו להיות בחטיבת ביניים שוב, הכל מרגיש פשוט ונעים וצפוי, אבל עדיין מקסים, ועדיין המוזיקה נהדרת. כמובן, היא הרבה יותר טובה ממה שהייתה במקור, כי עכשיו היא מוזיקה מחודשת. הגרפיקה נראית מצוין. לראות את האויבים המוכרים בגרסה החדשה שלהם, זה תמיד כיף. תמיד כשאני רואה על המפה איזשהו אויב שאני מכיר ממשחק ישן, מסתובב לו, אני מיד הולך ורוצה להילחם בו כדי לראות איך נראה המודל החדש שלו, איך לראות האנימציות החדשות שלו, וזה מאוד 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 כיף. יש בו כמובן טיפה, כל מיני קמטים כאלה של, שייחודיים לפרק הזה בסדרה. במקרה של דרגון קווסט 7, זה מערכת המקצועות, יש בעצם מערכת עבודות, שאתה יכול להחליף לכל דמות, אתה יכול לתת לה איזה מקצוע שאתה רוצה, והמקצועות האלה קובעים את הסקילס שלדמות בעצם יכולה להשתמש, זה משנה להם את הנתונים הסטטיסטיים, אם זה ה-HP המקסימלי, MP מקסימלי, כמה נזק הם עושים, כמה נזק קסם הם עושים, וכן הלאה וכן הלאה. המערכת הזאת היא מאוד מודדת התנסות, ובעצם יש מערכת פיתוח נפרדת מהפיתוח של הרמות עבור כל אחד במקצועות. הרבה יותר מהר אתה יכול להגיע בעצם למקסימום, לרמה המקסימלית של המקצוע, ואם אתה ממקסם עם דמות מסוימת שניים או יותר מקצועות ספציפיים, אז זה פותח לך בעצם מקצועות יותר מתקדמים שאתה יכול להשתמש בהם, שיש להם כמובן יכולות יותר מעניינות ויותר מתקדמות. סתם לדוגמה, אם אתה ממקסם את האפשרות של גנב ואת האפשרות של מלאך, אז אתה יכול להיות פיראט. ויש כמובן עוד מלא מלא שילובים כאלה, ככל שאתה מתקדם במשחק, שזה גם, שזה איזשהו פן מאוד, טקטי כזה מאוד כיפי, שיש בדרגון קווסט 7. מעבר לזה, הם עשו שינויים מהותיים בכל הנוגע לזרימה של המשחק, לפייסינג שלו. המשחק המקורי ידוע לשמצה בכך שלוקח בממוצע 4 שעות עד שאתה מגיע לקרב הראשון.
שמעתי משהו על זה.
כן, אתה 4 שעות כזה מסתובב עם חברים שלך בכפר, אתם סתם חברים בכפר הדייגים הקטן שלך, באי היחיד בעולם, כולם אומרים לך אין לו דיים בעולם, כולם יודעים את זה, ורק אחרי 4 שעות אתה מגיע לקרב הראשון. במשחק הזה זה הרבה יותר מהר, זה עניין של רבע שעה. הרבה מאוד דברים שהיו תרחניים ולקחו המון המון זמן, קוצרו ולוטשו, ככה שבמשחק הזה יש הרבה פחות חיכוך לא נעים. יש הרבה יותר זרימה, הכל הרבה יותר נעים, אז הם שיפרו אותו מאוד מהבחינה הזאת, ולכן הוא גם אחלה דרגון קווסט ראשון, אם מישהו מחפש להיכנס לסגנון הזה או לסדרה.
כמו הסרט, הדרגון קווסט הראשון שלי.
בדיוק. המבנה שלו הוא מגניב, הוא מעניין, הוא לא כמו כל JRPG, זה לא מסע שאתה הולך מעיירה לעיירה ו... לאט לאט אתה מתקדם על גבי איזושהי מפת עולם, אלא זה, אתה מתחיל ב-E1, ואז אתה מגלה שבעצם יש עודים, אבל הם הוכבאו בכזה מין עולמות מקבילים, ודרך פורטלים...
עודים?
כן.
מה קשור הודים?
עודים.
עודים.
עודים, אוקיי.
כן.
לא יודע, אמרת, אתה מגלה שיש הודים, והם הוכבאו.
כן, אני חושב שעדיין לא רציתי אי עודי, אבל הייתי באי צרפתי, באי איטלקי ובאי מצרי.
אה, אי צרפתי, שחקים
בסדר. אוקיי, אוקיי.
כן, אבל אתה מגלה שיש עודים, שבעצם הופרדו מסיבה כלשהי לפני דורות רבים, ואתה דרך מקדש שכמובן אתה יכול להיכנס אליו, אתה היחיד שיכול להיכנס אליו כי אתה ה-chosen one, אתה מצליח לעבור בפורטלים לאיים ה... המוחבאים האלה, שאתה גם בעצם הולך לעבר, ובעבר אתה עושה איזושהי משימה, עוזר לאנשים שחיים באים בצורה כלשהי, וחוזר לזמן שלך, ואז האי הזה מופיע גם אצלך ביקום שלך, בעת המודרנית, ואתה חוזר לאותה עיירה שהצלת בעבר, ואתה מגיע וכזה מספר לך, כן, יש לנו אגדות פה שפעם שלושה אנשים שסתם הגיעו באופן רנדומלי והצילו אותנו, ואנחנו, כל שנה יש לנו פסטיבל לכבודם, אנחנו מכבדים אותם על זה שהם הצילו אותנו. ואתה בעצם רואה מה קרה במהלך הדורות באותו אי אחרי שהצלת אותו. זה בגדול המבנה, זה הלופ שאתה חוזר על עצמו במשחק הזה. וזה מאוד נחמד, זה עשוי בצורה מאוד מקסימה, עם כתיבה מאוד חמודה. האיים השונים מאפשרים לך בעצם להגיע לאזורים שהם מאוד מאוד שונים, לתרבויות שהן מאוד מאוד שונות. כאמור, הייתה תרבות אחת שהיא כזה מאוד צרפתית, תרבות אחת שהיא מאוד איטלקית. ואחד המקומות האחרונים שהייתי בהם זה כזה תרבות שהיא בבירור מאוד מאוד מצרית, אז אתה יכול ככה להגיע למקומות שיש להם וייב מאוד אחר, והקטע הזה של ללכת לעבר, להשלים איזושהי משימה, ואז לחזור לראות את ההשלכות בהווה, הוא מאוד נחמד, הוא איכשהו עובד, כבר הרבה פעמים עשיתי את זה וזה עדיין עובד, עדיין אני מצפה לרגע הזה שאני אוכל לחזור להווה ולראות מה קרה באי הזה. אני מתאר לעצמי שבדומה למשחקים אחרים בסדרה, יהיה איזשהו טוויסט גדול שקשור גם למסעות בזמן, ככה היה בדרגון קווסט 11, אני מניח שזה יהיה גם במקרה הזה, ואני ממש נהנה מהרייד, אני לא מופתע ולא מתפוצץ לי הראש, אבל אני נהנה, ואני נהנה מהמוזיקה, אני נהנה מהאופי המאוד ספציפי של הסדרה, ששוחזר באופן נהדר בדרגון קווסט 7 re-imagined. אני נהנה מזה שהמשחק עובד לי ב-120 frames per second, והוא חלק לחלוטין, והכל ב-high definition ונראה מצוין. באמת, חוויה מאוד נעימה. ואני מאוד נהנה מההודים. אני מניח שיהיה גם אי או הודי בשלב כלשהי, ואני אדאג לעדכן במקרה כזה. וזה מאוד כיף. חוויה מאוד נעימה. לא דורשת ממני ללמוד מערכות חדשות ולא מוכרות, ולעקוב אחרי הסיפור, ולוודא שאני עושה דברים נכון. פשוט נחמד ונעים וכיף. וזה כנראה משהו שהייתי צריך, אז זה מאוד מאוד זורם לי.
מגניב.
סבבה. נשמע מאוד לא בשבילי, אבל
יש לו דבר. אחלה. אם אתה סקרן ואתה רוצה בכל זאת
לדוק. כן, איך אתה יודע? אולי בכל זאת. עכשיו שאתה לא משחק במיוג'ניקס.
כן, יש לו דמו שגם ההתקדמות בו נמשכת למשחק המלא, שזה נחמד.
אם אני הולך לשחק, להתחיל עכשיו JRPG ארוך, יש מועמדים אחרים.
Kingdom Hearts.
יותר מעניינים אותי. למשל, לא Kingdom Hearts.
סבבה. טוב, אז עכשיו אני. דיברתי הפרק קודם על איך שכזה חזרתי בשום מה לשחק ב-FTL. אני רוצה לציין שמאז הפרק קודם זה נהיה יותר גרוע, אני גם חזרתי לשחק ב-Into the Breach. פשוט חיפשתי משחקים לשחק בהם על הטלפון בכל זאת, ושיחקתי קצת ב-Dicey Dungeons, והוא כאילו חביב והכל. ואז חשבתי עצמי, אבל למה אני לא משחק ב-Into the Breach? הוא יותר טוב. אז התקנתי Into the Breach, ואני חזרתי לשחק בו. זה פשוט תתחבר לכל השיחה על מיוג'ניקס. הוא עדיין מאוד מאוד
אני
טוב.
כאמור עדיין משחק Slay the Spire על הטלפון, וכנראה אמשיך עד שיצא Slay the Spire 2 לניידים.
ושזה עוד לא הרבה זמן יחסית. לא, לניידים, כן.
כן.
אגב, במקור היה לי כזה, זה קטע כזה שצריך לסיים את המשחק עם ה-Advanced Edition ב-100% על הארד, אבל אז משהו בסנכרון שמירות של נטפליקס נדפק, כשניסיתי לשחק בזה על האייפד, ואיבדתי התקדמות. בגלל זה אני נטשתי אותו, לא בגלל שהוא הפסיק להיות טוב או משהו כזה. אבל עברו מאז איזה שנתיים, אז הבאסה 3 שנים, אז הבאסה ירדה, וחזרתי מהנקודה שהפסקתי. עדיין משחק מצוין. אבל המשחק הרציני, כביכול, שאני משחק בו בתקופה האחרונה, לקחתי הפסקה די ארוכה באמצע, אבל אני קצת אחרי האמצע, אני חושב בו, זה קונטרול.
Oh yeah.
קצת למי שלא מכיר את הזיירמן סינמטיק יוניברס, לא שחקתי אף פעם בקונטרול, אבל מאוד מאוד אהבתי את המשחקים של רמדי, בפרט את אלן וייק 1 ו-2, וכשמשחקים באלן וייק 2, יש די הרבה אישורים לקונטרול, אבל ספציפית, אחד מה-DLCים של אלן וייק 2, הוא מתרחש בתוך הפדרל בירו אוף קונטרול, לא הסניף הראשי שלה מהמשחק, אבל סניף שלה, והיה שם סוג של הומור סביבתי, נקרא לזה ככה, שגרם לחשוב, רגע, זה קונטרול? אולי אני צריך לשחק בקונטרול,
כי כל האנשים שאמרו לך לפני זה שאתה צריך לשחק בקונטרול,
הוא לא, אוקיי,
זה לא סימן.
אנשים אומרים שאני צריך לשחק בהרבה דברים, כן, אבל הוא לא נראה לי.
כן, והם בדרך כלל צודקים, אתה זה שטועה.
אוקיי, בסדר, בוא קח את זה, קח את זה אישית. יש לי רשימה ארוכה של משחקים לשחק בהם, גם כאלה שהמליצו לי, וגם כאלה שאומרים לי, אל תשחק בהם בשום פנים ואופן, ואז אני משחק בהם בכל זאת. Kingdom Hearts. אבל ספציפית במקרה של קונטרול, אוקיי, הוא לא היה פשוט מתודף אצלי מאוד מאוד גבוה, כי אני מצטער, לא הצליחו למכור לי כל כך את האקשן שלו מהטריילרים, ולא הצליחו למכור לי כל כך את העלילה שלו מהטריילרים. אחרים. מסתבר שמה שהיה צריך בשביל שאני אשכרה תשחק בו, זה דמו, וכשאני אומר דמו, אני מתכוון ל-DLC ב-Alan Wake 2.
חשבתי שהתכוונת ל-Alan Wake 2, כולו.
ספציפית, אני חושב זה ה-DLC השני שלו, זה שמוכר אותו הכי טוב.
כן, אוקיי.
החדר עם המכונות כתיבה, דיברתי עליו כמה פעמים ב-Alan Wake 2, ב-DLC של Alan Wake 2, אחד מהדברים האהובים עליי במשחק הזה.
הם עשו את זה גם בכיוון ההפוך, כי לקונטרול היה ה-DLC הרי של Alan Wake.
זהו, עכשיו, אז הגרסה שיש לי, יש לי אוטובסטים קטו באיזשהו מבצע מתישהו מתוך מחשבה שנשחק בו מתישהו עם כל ה-DLCים שיצאו לו, ועכשיו אני כאמור בערך באמצע, וכאילו אני חייב להגיד, אני אמרתי שאני לא כזה, שהעלילה שלו נראית לי כזאת מעניינת, אני, I wasn't too far off, כאילו אני לא כל כך מתעניין בעלילות ג'סי פיידן והחיפוש שלה אחרי אחיה, וכאילו העלילה כללית לא כזאת מעניינת.
זה לא עלילה ש...
לא, זה יותר משחק ש...
אמורה לעניין.
זהו, זה משחק של כזה וייבס ו-environmental storytelling ו...
אבל בסדר, אני מגיע מ-Alan Wake. Alan Wake, אני ממש הייתי invested בעלילה. אבל כן, מה שכן עובד במשחק הזה, אני מהאנשים האלה שקוראים כל מסמך שהם רואים, מקשיבים לכל אודיו כמה פעמים, ורואים את כל הסרטונים עם דוקטור דארינג.
זה בדיוק משחק לזה.
כן, אז כן, אז על זה אני חוגג. האקשן עצמו, אני אגיד, בזמן אני חושב לסחקתי במשחק שהוא כל כך ממוקד באקשן. אני לא יודע מתי הפעם האחרונה ששיחקתי משחק בז'אנר הזה.
The Root Resorted.
כן. כן.
הוא מאוד עקשני.
לא, באמת, אני לא זוכר, אני חושב, זה לא באמת FPS, אבל ב-FPS אני יכול לשחקתי שנים, לדעתי. וכאילו, גם מבחינת הגיימפלי, אני חושב אני יותר מתחבר לגיימפלי האיטי והאימתי של Alan Wake 2 מאשר של קונטרול, וככל שיש לכם יותר כוחות במשחק, הוא נהיה יותר מעניין.
כן.
אבל לוקח זמן עד שאתם משיגים כוחות במשחק הזה, אז אני כאילו, חושב שאני הגעתי לאמצע המשחק ואני כמעט שם. הוא עדיין לא נהיה לי מספיק כיפי ומגוון מבחינת האקשן ומבחינת האויבים שזורקים עליכם. חשוב להדגיש שאני נהנה. רמדי פשוט מאוד מאוד שונים מבחינת הפוקוס שלהם בכל משחק שהם מוצאים. Alan Wake הוא מאוד לא כמו קונטרול, שמאוד לא כמו Max Payne, שבטח מאוד לא כמו Quantum Break. וכן מבחינת אני חושב, אני יותר אוהב את האקסטרימיטיז של Alan Wake עם האקשן המאוד מאוד איטי שלו, ו-Max Payne מהצד השני יותר מאשר קונטרול. הם עובדים לי הרבה יותר טוב. אבל אני כן נהנה ממנו, אבל אגיד, אחת מהבעות ששחק בו כל כך הרבה זמן אחר כך, אחרי שהוא יצא זה שאתם כנראה משחקים בדלוקס אדישן, רוב הסיכויים, כי כנראה שקניתם אותו באיזשהו סל, וקניתם אותו עם כל ה-DLC, וגם ככה קונטרול זה משחק שיש בו הרבה הסחות דעת. אתם עושים איזושהי משימה, ואז פתאום צועקים עליכם שיש איזשהו אלרט באיזה אזור אחר של הביורו, אתם צריכים להגיע לשם תוך 20 דקות לעשות איזה משהו, לא חייבים, אבל בדרך כלל אתם רוצים, כי זה נותן לכם משאבים שימושיים. אז גם ככה יש בו הרבה הסחות דעת, וכשיש לכם את כל ה-DLC, אז יש לכם את כל ה-side missions האפשריות, ו... זה קצת מוציא את המשחק מהפייסינג שהיה לו במקור, כי לא ברור מתי בכלל אתם צריכים לעשות את המשימות האלה מבחינת הרמת קושי. נניח, יש לי עכשיו משימה של לטפל במולד שמתחת לביורו. היא אגב נראה לי משימה לא בדיל, נראה לי משימה שכן הייתה במשחק המקורי. אני לא בטוח. ולמרות שאתנו אותה בערך באמצע המשחק, הרמת קושי שלה אני חושב גבוהה פי 3 מכל דבר שאני עשיתי עד עכשיו. כי ניסיתי אותה, למרות שעל האויבים מסומנת רמת קושי 4 כזה, זה כמו אויבים שאני, אותה רמת קושי של אויבים שאני נלחמתי נגדם. ניסיתי אותה איזה 3-4 פעמים וכל פעם הלכתי מהסייב פוינט המאוד מאוד ארוך עד למשימה הזאת לפני שהבנתי שאוקיי, אולי אני לא אמור לעשות את המשימה הזאת עכשיו. עכשיו, זה דוגמה קיצונית שנראה לי גם הייתה במשחק המקורי, אבל פשוט יש הרבה יותר כאלה כשהם שחקים בדלוקס אדישן והם לא שומרים לכם את כל הסייד מישנס רק לסוף. יש דברים שמאוד מאוד עובדים ולא בעייתיים מבחינת הפייסינג, נניח המשימה של, כמו שאני גיליתי בדיעבד אחרי שעשיתי אותה, המשימה של קוג'ימה, שהיא מאוד מצחיקה ומאוד נחמדה, ואין לה בעיות בכלל מבחינת הרמת קושי, כאילו לא, אין לה סתם לסייר בשלב שאתם כבר ראיתם בו בשביל למצוא דברים, אבל גם היא למשל, היא מאוד מאוד ארוכה וזה מאוד שובר את הפייסינג של המשחק, אני חושב, לשחק בזה איזה, לא יודע, רבע שעה, אין לי מושג כמה זמן הייתי בתוך הדבר הזה. בקיצור, אחלה משחק, לשחק פה עם כל ה-DLC enabled, זה טיפה בעייתי, לא בטוח שאני ממליץ. באופן כללי אני חושב שאני ממליץ לעצמי שלפני חודש בעיקר להתמקד באלה הראשית, ולשמור את רוב ה-side missions לסוף, אם אני קצת רוצה לראות עוד מעולם הזה. אבל אחלה! אני אשחק בקונטרול 2. אני ראיתי שמהטריילרים שהמולד חוזר, אז אני בעדו.
אני בהחלט גם אשחק בקונטרול 2, הוא נראה מהטריילרים די מטורף.
כן.
אבל הוא גם נראה סגנון שונה מאשר קונטרול.
מאוד.
כן, הוא יותר כזה קרקטר אקשן סוג של... שאני בעד, אני מעדיף מבחינתי קרקטר אקשן על שוטר.
אני לא יודע אם אני מעדיף את זה, אבל כאמור...
אני מאוד מצפה לראות את רמדי עושים את זה. זה מה שמאוד מעניין אותי לראות. אני מאוד תופס מהם. אני חושב שאתה אולי פחות... כרגע אתה פחות מתחבר אולי לאקשן של קונטרול, אבל אני מרגיש שבכל המשחקים שלהם, בלי יוצא מן הכלל, האקשן מאוד מאוד טוב. תמיד הוא ממש ממש טוב.
כאילו אפילו שאני מתחבר פחות לאקשן של קונטרול.
חוץ מ-Alan Wake 1, לא?
גם הוא לזמנו היה דוגמה מאוד מעניינת של הז'אנר.
הבעיה שלנו את יחד את המקור שהוא רפטטיבי, לא שהאקשן שלו לא היה טוב לדעתי.
כן.
הוא בעיקר, הבעיה שלו זה שהיה יותר מדי ממנו, והאויבים לא השתנו כל כך.
כן.
אמרתי, כאילו, שוב, אפילו שאני פחות מתחבר לאקשן של קונטרול בהשוואה לדברים אחרים שהם ששיחקתי, אז מבחינתי באמת אחרי אלן וייק 2 מרוויחו את זה שאני אנסה לשחק בכל דבר שהם מייצרים, לא משנה מה זה. אפילו קוונטום ברייק. אז
שהוא אחלה שוטר, בגדול.
סבבה.
הוא מאוד פאנצ'י כזה ו... מגניב, יש לו בעיות פייסינג שנובעות בעיקר מהסדרת טלוויזיה שמרגיש כאילו הכריחו אותם לעשות.
כן.
אז אני חושב שהם הכריחו את עצמם לעשות, זה נשמע מאוד סם לייק.
מצד אחד, אבל מצד שני זה מאוד מייקרוסופט בתקופה של טיווי, טיווי, טיווי. גם. שמרו רצו להיכנס לטלוויזיה ולהיות כזה, אנחנו ה-VCR שלכם עכשיו. אתם יכולים להקליט סדרות באקסבוקס.
איזה מזל שזה עבר להם.
בוא נגיד, אני חושב שזה לא צירוף מקרים שסאם לייק הוא או כאילו רמדי עם הסטודיו שעשה את זה.
נכון. גם תכלס היה סרט קצר בתוך אלן וייק 2.
שזהו, המשחקים שלהם, יש להם משחקים שכבר מכילים סדרות טלוויזיה.
נכון.
לתוכם.
כן, אני מאוד נהנה מ-Threshold Kids.
בתוך המשחק.
אלה לא פרקים ארוכים במיוחד, אבל אני מאוד נהנה מזה.
ה-Threshold Kids זה מעולה, נכון.
זה יפה שאתה מזכיר את הסרט מאלן וייק 2, זה באמת סרט שאני בכמה נקודות לאורכות תהיתי לעצמי, רגע, אני באמת נשאר לעמוד פה ולהסתכל על זה?
וואו, גם אני.
אני באמת עושה את זה, ותמיד המסקנה הייתה...
והתשובה היא כן.
כן, אפרנטלי כן.
אני כזה... אני רואה כרגע סרט אינדי שוודי, או פיני, לא יודע מאיפה הם.
זה בטח יסתיים אחרי 5 דקות, נכון?
כן.
לא, אוקיי. זה בטח יסתיים אחרי 10 דקות. גם לא. נו, בסדר.
מדהים.
בטח תהיה לזה פואנטה עלילתית, נכון? לא.
לא שכן, סופר חשוב לא העלילה.
כן, יש אנשים שטוענים שזה מספיילר את הסוף של המשחק, אבל אני לא הבנתי את זה בזמנו, ואני לא בטוח שאני גם מבין את זה אחרי.
לא נורא.
אז זה היה קונטרול, והרמדי אקסטנדד יוניברס, וזהו, זה בתכלס הדבר המשמעותי האחר היחיד ששיחקתי בו, שהוא לא עוד FTL, עוד Into the Breach. אבל היי, אני לא משחק פוקימון לג'נדס יותר.
מצוין, אני שמח בשבילך.
כי השלמת את הפוקדקס.
כן, אבל יש גם את ה-DLC. אתה לא היית פה שחק כשאני לכלכתי על ה-DLC.
לא, אבל... הנחתי שיהיה לכלוכים, הנחתי שיהיה לכלוכים, ה-DLC לא נראה מוצלח.
בעיקר בגלל הקרבות מגה אבולושן שחוזרים שחוזרים בגדול, אמרתי שדווקא מהחלק הזה אתה כנראה תהנה, אבל לא משנה, תחזור להקשיב לפרק ההוא.
אני אקשיב לו בסופו של דבר, עוד איזה חודשיים בטח.
סבבה.
זה הפער שלי.
אז אפרופו משחקים ישנים.
מכאן ועלה כמעט רק משחקים ישנים.
אז אני שיחקתי בשניים כאלה, אחד... זה Resident Evil Village שהגיע לגיים פאס, וכשהוא יצא אז חשבתי, לא, אני לא, לא אכפת לי מ-Resident Evil, למה שאני אבדוק את זה? ומאז שיחקתי ברימייק החדש של Resident Evil 4 ומאוד אהבתי אותו. אז כשראיתי שווילג' הגיע לגיים פאס ושמעתי מהרבה אנשים שמכל שאר המשחקים בסדרה 8 הוא זה שהכי דומה ל-4 יותר מכל משחק אחר, אז החלטתי לנסות אותו, ווואלה, הוא מאוד דומה ל-4, הוא מאוד כיף. כמו 4, יש לו את הקטע בהתחלה שמגיעים אליכם הורד של אויבים וצריך להילחם בהם לכמה דקות, וזה קפיצה לא סבירה בכלל ברמת קושי, ובאופן כללי כזה כמה שעות הראשונות של המשחק לא היו כיפיות, בין הקטע הזה שלקח לי באמת בלי הגזמה עשרות ניסיונות, ואי אפשר לשנות את הרמת קושי, או לפחות לא מצאתי איפה אפשר לשנות את הרמת קושי במהלך המשחק, אז הייתי תקוע עם זה ואני שיחקתי על הרמת קושי הגבוהה שהייתה ממש סבבה לשאר המשחק, אבל לא לקטע הזה, ויש נורא מעט תחמושת והמון המון אויבים ונורא מעט ריפוי, והדמות הראשית זזה מאוד לאט והזומבים מהירים. בקיצור, אז הקטע הזה היה נורא, וחוץ מזה יש גם המון קאטסינס בהתחלה, והגיימפליי פחות מעניין, יש לכם רק אקדח כזה פושטי בסיסי, ולא הרבה יותר מדי לעשות איתו, אבל אחרי שעוברים, צולחים את הכמה שעות האלה, הוא מתחיל להיפתח, ויש בהתחלה מגיעים לכפר, הווילג', ואז מהר מאוד מגיעים לטירה, של דימיטרסק, הביג ליידי, שכולם מכירים מהטריילרים, ומשם המשחק פשוט מעולה. הטירה הזאת זה ממש כיף ומאוד מאוד מרגיש כמו Resident Evil 4, ואחרי זה יש פשוט, איך שהמשחק נראה מבחינת כאילו ההתקדמות שלו, זה יש 4 כאלה אזורים שצריך ללכת אליהם לפי הסדר, ואז יש נפתח אזור 5, ואז נפתח הסוף, וכל אזור כזה הוא מאוד שונה ומאוד מגניב, יש להם הרבה רעיונות מעניינים, כלי נשק כיפיים, מלא אויבים ואקשן ושטויות, קצת אימה וכאלה שמן הסתם ברזידנט איבל, סיפור מאוד קמפי, כמובן, באיזשהו שלב. זה לא באמת ספוילר, זה סתם דבר שקורה. הליידי דימיטרסק חותכת לאיתן, הדמות הראשית, את היד. פשוט כאילו מורידה לו את כל כף היד בכזה חתך אחד, ומה שהוא עושה זה לחבר אותה חזרה, לשפוך על זה קצת מהנוזל של ההילינג, וזהו. ואז היד עובדת כרגיל.
כן.
ככה זה עובד.
יש לזה הסבר.
כן, יש לזה הסבר ממש ממש בסוף, אבל כאילו,
כן.
זה עדיין מאוד מטופש.
נכון, זה נורא מצחיק.
וזה כזה הסוג הזה של משחק, זה מה שאני מנסה להגיד. אבל מאוד כיפי ומאוד אקשני ומאוד מגניב, ויש כמות בדיוק טובה של כזה דברים צדדיים וסודות למצוא וחידות וכאלה, ויחס טוב בין, כאילו פייסינג טוב, יחס טוב בין אקשן וחקר ולהסתובב ולפתור חידות ודברים כאלה. בוסים מטורפים, זהו פשוט משחק כזה אקשן אימה, ממש ממש כיפי, רק כאמור צריך לצלוח את הכמה שעות הראשונות. עדיין בסך הכל את 4 יותר אהבתי, אבל הם ממש כאילו צמודים. זהו, זה Resident Evil Village.
אחלה.
מגניב.
כן.
שיחקת ברימייק של 4?
כן.
אוקיי.
שיחקתי בו, כשיצא לפני כמה שנים, שיחקתי גם ב-DLC, היה ממש כיף.
אוקיי, מגניב. תמיד רציתי להיכנס לסדרה, ואף פעם לא הצלחתי, ואני עדיין, יש לי רצון בלב.
אז אני ממליץ על הרימייק של 4. כאילו, תלוי, אוקיי, תלוי אם אתה אוהב אימה.
לא. זו הסיבה שלא נכנסתי.
סבבה, כנל, אני עדיין ממליץ על הרימיק של 4, אשתי אוהבת אימה ולכן היא שיחקה בכל הרזידנט איבל, ומאוד מחכה ל-9 שיוצא השבוע.
כן.
אבל אני לא נכנסתי לזה בכלל, רק 4 ו-8 הם השניים שהם הרבה יותר אקשניים וכיפיים.
נראה איך יהיה 9.
לא, 9 מהטריילרים כבר ברור שהוא יותר בכיוון של כזה 7 או 2 מ-4 או 8.
לא, יש בו שתי דמויות, אחת הדמויות היא אקשן ואחת הדמויות היא כזה התחמקות ואימה.
כן, אבל אני, אוקיי, גם אם זה חצי-חצי, זה יותר מדי בשבילי.
סבבה, סבבה.
אבל זהו.
טוב.
פרזנט איבל.
מגניב.
אז יאללה, שחר, תספר על הדמויים ששחקת בהם.
כן, אז שחקתי ממש לאחרונה, בימים האחרונים, בשלושה דמויים, למשחקים שהיו איתנו בשלל תערוכות ושלל תצוגות ושלל מסיבות עיתונאים במשך הרבה מאוד שנים. אחד הוא Replaced, שאני לא יודע כמה אנשים זוכרים אותו, אבל הוא הוצג לפני הרבה שנים בכל מיני תצוגות, גם לאחרונה. הוא משחק סייברפאנק, סייד סקרולר עם גרפיקה שנראית מפוקסלת כזאת, עם אנימציות ממש מגניבות, שאתה משחק מישהו שהוא מאוד מאוד בדאס ונלחם במלא אנשים במקביל.
כן, נראה לי מוכר, אני מסתכל עכשיו על הטריילר.
כן, אני חושב שברגע שמסתכלים על הטריילר או רואים כמה תמונות, הוא נהיה מוכר פתאום, כי הוא השאיר רושם כשהוא הוצג לראשונה, וחלק מהרושם זה וואו איזה מגניב, וחלק מהרושם זה מעניין איך זה יהיה בפועל, כי זה לא נראה כאילו המשחק באמת יעבוד ככה. המשחק באמת עובד ככה.
אוקיי.
הדברים שרואים בטריילר שהם נראים כאילו וואו איזה מגניב איזה מובס וכאלה, אתה עושה את זה כשחקן, זה מה שאתה עושה במשחק.
nice.
המערכת קרב שלו ממש מגניבה, היא מאוד מזכירה את המערכת קרב של סדרת ארקם, מבוססת על קאונטרים ועל תזמונים, ויש לדמות יכולת לעשות כזה מין צעד וחצי כזה כדי להתקדם ולהקות אויבים שנמצאים טיפה יותר רחוק. יש אויבים שיורים, יש אויבים שמנסים להקות לך מקרוב, יש התקפות שאתה עושה להם קאונטר, יש התקפות שאתה חייב להתחמק מהם. אם אתה עושה קאונטר ממש ברגע האחרון, אז הקאונטר שלך יותר אפקטיבי.
קלאס.
המערכת קרב לו הפתיע אותי ממש. היא ממש ממש כיפית, היא נראית ממש ממש בדאס ואוסום. הווייב של המשחק, כמו שרואים בטריילרים, מטורף. זה מין עולם פוסט-אפוקליפטי, סייבר-פאנקי, משונה, אפל. הגרפיקת פיקסל-ארט המגניבה הזאת, אין בה שום דבר פיקסל-ארטי, זה הכל תלת-ממדי. ואיכשהו הם גרמו לזה להיראות פיקסל-ארטי, אבל כמובן עם כל היתרונות של תלת-ממד, שזה אנימציות יותר חלקות, וכל המשחקים עם אור וצל שאפשר לעשות, וכל מיני אפקטי חלקיקים וכן הלאה. הוא נראה ממש ממש מדהים.
זה לא באמת פיקסל-ארט, זה כאילו, זה גרפיקה איכותית עם כזה אלמנטים מפוקסלים.
כן.
כאילו פה ושם יש קצת חדות של פיקסלים, אבל הרוב זה ממש גרפיקה טובה.
אז הוא נראה ממש מצוין, והמוזיקה שלו ממש מגניבה, ושיחקתי בו בדמו בערך פחות משעה, ולכל אורך הדמו הרגשתי שזה משהו מיוחד. זה הגיע לאיזושהי רמת ליטוש, גם בקטע האומנותי, גם בקטע של איך שהעולם מרגיש, וגם במשחקיות עצמה, שממש לא ציפיתי לה. וממש ממש נהניתי בין, אני מאוד מליץ לנסות את הדמו. הוא לא ארוך.
הורדתי אותו ברגע זה ממש.
מגניב ממש. פשוט יופי של דבר. הוא פרמלי על הרדאר שלי. לאחרונה המשחק נדחה בעוד כמה שבועות, אז הוא אמור לצאת, אני חושב, באפריל.
14 באפריל, כן. זה מה שזה אומר כרגע.
הם אמרו שהם צריכים עוד כמה שבועות, ואני אחרי הדמו, אני קצת סומך עליהם. אני מאוד מצפה לזה. זה ממש היה מגניב. אז זה היה הדמו של Replaced שיצא לאחרונה.
משעשע, אגב, ששיחקת בכל כך הרבה דמויים בדיוק לפני ה-Steam Next Fest.
כן, זה כנראה אסטרטגיית השיווק.
הוא מגיע מוכן, עושה שיעורי בית שלו.
כן, אסטרטגיית השיווק החדשה זה להוציא את הדמויים לפני ה-Next Fest, כדי שישימו לב לדמויים שלך, ולא תיבלה בתוך הדמו כל הדמויים האחרים. הדמו הנוסף ששיחקתי בו הוא משחק בשם דן שעתק, שעשה כותרות בלא עשרי האחרון, בקיל עשרי האחרון, בגלל שכל מיני עיתונאים שיחקו בו וממש ממש התלהבו. דן שעתק הוא משחק סקייטבורדינג, אבל עם קרון רכבת. בגדול. דן זה חשמל, שא זה רכב, דן שא זה קרון רכבת, ביפנית, ועתק זה עתק, לא ביפנית. ויש לו סגנון מרהיב, יש לו מין כזה עיצוב אנימה ממש מגניב, הסביבות שלו עשירות וצבעוניות וכיף לראות אותן, והאנימציות שלו גם ממש ממש מגניבות וגם נותנות לך את כל המידע שאתה צריך כשחקן כדי לבצע את כל הקומבוים שאתה רוצה ולהשיג את הניקוד שאתה רוצה ולאסוף את כל הדברים שיש בכל שלב. אנשים שאוהבים את טוני הוק, את משחקים של טוני הוק למשל, לא יודע אם אתם מכירים מישהו כזה?
אני אולי שמעתי.
כן.
יש שמועות, כן.
אז נראה לי שזה ממש עבורם, כי זה עובד ממש טוב, זה מרגיש ממש טוב, וזה פשוט נראה מצוין עם מוזיקה ממש ממש מגניבה. פחות הז'אנר שלי, אבל מאוד נהניתי מהדמו.
זהו, אני מסתכל עכשיו על הטריילר והסקרינשוט, וזה קצת כאילו מסוג הדברים שזה לא נראה כמו משחק, אבל אוקיי, אני I'll take your word for it.
אני אגיד, יש לא מעט משחקים בשנים האחרונות שהם כזה סטייל טוני הוק, לאנשים שאהבו את טוני הוק, לא כולל כמובן הרימייק של טוני הוק עצמו, אבל רולר דרום וסקייט סטורי ועוד אחד שאני לא זוכר איך קראו לו.
כן, ויש גם
עכשיו זה
טוני הוק וג'ט סט רדיו כזה. זה כזה כן. הסגנון של לאחרונה יש לא מעט ממנו, וזה נראה לי גרסה ממש מגניבה ומעניינת שלו. השלבים שלו הם מלאים בסודות לגלות, דרכים שונות שאתה יכול לקחת ולמצוא, לכל שלב יש אתגרים ספציפיים שלו. למשל, יש איזשהו שלב שאחד מהאתגרים בו זה תערוס את ארמון החול. אז יש איזה ארמון חול עצום איפשהו בשלב, ואתה צריך לעבור דרכו כדי שהוא יערס. ממש נראה לי לאוהבי הז'אנר, נראה לי שזה גרסה ממש ממש טובה. פחות בשבילי, אבל ממש ממש נהניתי מהדמו. אז אם אתם אוהבים את הסגנון, אני ממליץ מאוד לנסות. גם לא דמו מאוד ארוך. הדמו השלישי והאחרון ששיחקתי בו היום ממש, הוא The Eternal Life of Goldman, שגם זה משחק שראינו לא מעט במהלך השנים בכל מיני תצוגות. יש לו אנימציה מצוירת ביד שמזכירה דברים כמו Cuphead למשל, מין כזאת אנימציה קלאסית. משחקים בו את גולדמן, שהוא איש זקן עם מקל הליכה וכיפה, שיוצא למסע בשרשרת איים מסתורית ומלאת קסם, ובשנייה הראשונה שאתם מתחילים לשחק במשחק הזה, הוא פשוט צורח עליכם. כמות ה... זה לא רק שהאנימציה מאוד מפורטת, גם כמות האנימציות השונות והדברים שאתה רואים על המסך, המוזיקה הממש ממש גרנדיוזית, היא בלתי נתפס. האושר שיש על המסך בכל שנייה, זה פשוט מטורף. בכל תפריט יש מלא אלמנטים עם מלא אנימציות, והייתם חושבים שזה בשלב מסוים מגיע לאיזשהו סף שהופך את הכל לרעש, אבל לא, הכל מרגיש במקום ונראה טוב ומשעשע ולעיתים איום ונורא ואכזרי, וזה, אני לא ראיתי מעולם משחק שנראה ככה, שזה לא משהו שקורה לעיתים קרובות. הסגנון משחק הוא בעיקרון פלטפורמר דו-ממדי, יש לו טיפה אלמנטים של מטרוידבניה, של כזה להשיג יכולות, לחזור טיפה לשלבים קודמים כדי להשלים כל מיני דברים, והוא עיקרו זה אתגרי הפלטפורמינג, ואתגרי הפלטפורמינג הם מורכבים כבר מהרגעים הראשונים, והשליטה מרגישה ממש טוב וממש מדויק. לגולדמן, הגיבור של המשחק, יש מין יכולת של לקפוץ על הקיין שלו, על הראש של אויבים, שהיא מאוד כיפית ומרגישה מצוין ומאוד מדויקת.
זה פוגו.
כן, כן, הוא עושה פוגו. על אויבים, אבל לא פוגו כמו בהולו נייט, שצריך ללחוץ כדי לתת מכה, אלא פוגו שאתה מחזיק את הכפתור ואתה עושה פוגו. כן.
כמו בקומנד קין.
נכון, הקטע זה לא הקרבות, כלומר, האויבים הם עוד מכשול באתגרי פלטפורמינג בגדול. המערכת קרב היא לא ענפה כמו בהולו נייט, זה בעיקר אתגרי פלטפורמינג, ומאוד מאוד כיפי. מהדמו הדי נדיב ששיחקתי היום, הוא בערך שעה וחצי, ואני באמת הייתי בשוק מהאושר, פשוט מהכמות אנימציות שיש בכל דבר. כל אזור שאתה עוצר בו, אתה יכול להסתכל בו המון זמן ולמצוא דברים חדשים. זה כמו הציורים האלה שיש בהם מלא מלא פרטים קטנים, שכל מה שאתם מסתכלים עליהם, יש איזה פרט חדש שאתם פתאום שמים לב, וזה דמות שנמצאת באיזה מקום שמספרת איזה סיפור קטן על הרקע של הסצנה הזאת, וזה ככה לכל אורך השלבים במשחק הזה. ועוד אלמנט מאוד לא שכיח במשחק הזה, זה שהוא משחק מאוד יהודי. כלומר, קוראים לו The Eternal Life of Goldman, הגיבור שלו חובש כיפה, זה כבר מרמז. כן. אבל למשל, הדמות הראשונה שיצאתי לחפש במשחק, קוראים לו ניסים. כן, ניסים הוא, מה שהוא עושה, הוא פסל גולמים. הגולם הקלאסי של, מהמיתולוגיה היהודית. ויש בה המון אלמנטים יהודים במשחק הזה, ששוב, זה וייב שלא ממש יצא לי להתקל בו, בטח לא לעתים קרובות בתעשייה, וממש נהניתי מהדמו. הוא גם, הוא הרגיש כמו משהו מיוחד, שלא קורה כל הזמן, ומאוד מאוד מגניב. אז באמת, זה שלושה דמויים, The Eternal Life of Goldman, Densha Attack ו-Replaced, והם שלושתם הרשימו אותי בדרכם. Densha Attack אמרתי לא פחות בשבילי, Replaced ו-The Eternal Life of Goldman, אני מתכנן עליהם באופן פעיל, אני בהחלט הולך לשחק בהם כשהם ייצאו.
אחלה.
מגניב.
כן.
אני ממש בשני משפטים מספר שהורדתי מחדש את Overwatch, שלשעבר Overwatch 2, הפסקתי לשחק ב-Overwatch עוד לפני ש-Overwatch 2 יצא, הפעם האחרונה שבאמת שיחקתי בו היה בסביבות 2020.
בגלל זה כתוב בסטים ש-You played Overwatch for the first time.
כן. לא, הסיבה שזה כתוב ככה בסטים זה ש... לפני זה שיחקתי אותו דרך Battle.net, ועכשיו לא היה לי כוח להתקין מחדש Battle.net, אז הוא חינמי בכל מקרה, אז הורדתי אותו בסטים. אז לאחרונה יצא עדכון גדול, שבתור התחלה שינה את השם חזרה ל-Overwatch בלי שתיים, אבל גם ממה שהבנתי זה כאילו קצת מחזיר אותו לשורשים שלו, של פשוט כזה שוטר, הירו שוטר כיפי, כי אחת הבעיות הגדולות של Overwatch זה שלאורך השנים הם ממש דחפו חזק את הקטע של אי-ספורטס, וזה לגמרי דפק את האיזון של המשחק ואת הכיף של המשחק לאנשים שפשוט רוצים לשחק בשביל כיף, וזה חלק בהחלט מהסיבה שהפסקתי לשחק פה. ועכשיו העדכון החדש גם משנה כל מיני דברים שאני לא יודע, כי לא נגעתי בו כבר 5 שנים, גם הוסיף כמה דמויות חדשות, שינה קצת את הסגנון הוויזואלי שלו וכאלה, מוסיפו 5 דמויות חדשות בעדכון הזה, שזה המון. אז הורדתי אותו, עשיתי כמה משחקים, הוא עדיין כיף. אני אגיד, המאצ'מייקינג, או שהמאצ'מייקינג לא משהו, או שהוא פשוט לא מבין שזה שלא שיחקתי 5 שנים, אומר שאני לא טוב כמו שהייתי פעם, אז חלק גדול המשחקים הרגישו מאוד חד צדדיים, וכן, לחלוטין באופן חלקי לפחות באשמתי.
זה בטח יתאזן אחרי עוד כמה משחקים.
אני מקווה, אבל בינתיים זה היה השילוב של המאצ'מייקינג הלא משהו, פלוס זה שיש הרבה דמויות חדשות, אז יש הרבה דברים שאני לא מכיר.
וגם הדמויות הישנות שאני כן מכיר, השתנו לגמרי.
זהו, היו שינויים משמעותית. אוריסה, אין לי מושג מה זה, מה אוריסה עושה יותר, למשל. אז היו כמה שינויים כאילו מאוד משמעותיים גם לדמויות שכן הכרתי, וגם זה שפשוט לא נגעתי בו 5 שנים, אז אני גם דברים שכן ידעתי לעשות, אני קצת צריך לרענון, אז זה קצת מרגיש כאילו אני צריך לשחק פה עוד כמה שעות עד שאני באמת יחזור להיות כיף, אבל זה מרגיש יותר כמו Overwatch ממה ש-Overwatch הרגיש כבר הרבה זמן, כי ניסיתי גם את Overwatch 2 כשהוא יצא וזה לא היה כיף. אז אני בינתיים אמשיך לנסות, כי כן היו לי כמה משחקים שמאצ'מייקינג הרגיש טוב, וזה היה כיף. אז מי שכמוני נטש את Overwatch, או כשיצא Overwatch 2, או עוד לפני זה, ומתגעגע לימים הטובים, שווה לבדוק.
אני מתכנן גם לנסות לחזור אליו, לראות איך הוא.
טוב.
אוקיי.
מקווה שגם תהנה.
טוב.
זהו.
וזה משחקים. בזריזות חדשות. אסט אוף פליי של סוני. אולי אנשים שיותר מתרגשים מה שהוכרז שם, כי אותי זה לא עניין בכלל, צאו לדבר עליו, אבל מה שלא היה שם, זה משחקי טריפל איי גדולים ומעיינים.
מסוני.
כן, היו טריילרים למשחקי טריפל איי גדולים, אגב, גם מסוני, לא היו הכרזות על משחקים חדשים, אבל בהחלט היו טריילרים, כאילו יש דברים שמגיעים לפלייסטיישן, כן? יש את סארוס ורזידנט איבל החדש וסיילנט היל חדש, כאילו יש דברים שמגיעים.
כן, יש משחק אחד מסוני.
לא מה שהיינו מצפים מהסטייט state of play הגדול של השנה, אבל אני כן בהחלט רוצה לספר על לפחות שלושה דברים שכן מרגשים אותי מה-State of Play הזה. אחד זה סיקוול לקנה Bridge of Spirits, שמלפני כמה שנים שמשחק כזה קטן וחביב שאני מאוד מאוד אהבתי. קצת הרגיש שמו כזה God of War הראשון שלי, כזה הרבה יותר חברותי ונחמד וכזה שמח, וגם פחות קשה ומאתגר ומתוסבך, אבל היה מאוד מאוד טוב, ועכשיו יוצא לו המשך, שנקרא Kena Scars of Cosmora, whatever, יש כלב, זה לא כלב, אבל יש כלב.
נייס.
אני מניח שאפשר ללטף אותו, אז כן, עוד קנה ועם חיית מחמד, זה מצוין. הדבר השני, וזה ממש ברמה של הכרזה ואפס אינפורמציה מעבר לזה, אבל עובדים על רימייק לטרילוגיית God of War המקורית, God of War כאילו 1, 2, 3 הראשונים, שהם משחקים מצוינים, כן? וכזה ז'אנר דיפיינינג פחות או יותר,
כן.
שהרבה מאוד משחקים לקחו מהם הרבה השפעות, אז זה יהיה מגניב. והדבר השלישי, זה משחק קסלווניה חדש, שנקרא קסלווניה בלמונטס קרס, ומפותח על ידי שני הסטודיואים של Dead Cells, כלומר גם הסטודיו המקורי שפיתח את Dead Cells וגם שהוא שנקרא Motion Twin וגם Evil Empire שזה הסטודיו סטודיו בת או אחות או whatever איך שרוצים לקרוא לזה שעשה את ה-DLCs של Dead Cells ואז את The Rogue Prince of Persia שלמי שזוכר את ביקורת שלי על The Rogue Prince of Persia מלא מזמן היה כיפי בגדול אבל לא באמת מדהים בתור רוגלייק אבל זה הולך להיות מטרוידבניה, אז אני בהחלט אופטימי.
הוא נראה מצוין.
הוא נראה מצוין, אני מאוד מחכה לו. זה הטייקאווייז שלי מה-State of Play. יש לך עוד משהו שחר?
יש לי את מה שהם הודיעו אחרי ה-State of Play קצת, זה שהם סגרו את Bluepoint, שזה מאוד, מאוד מבאס.
כן, זה אכן מבאס ולא מובן בכלל.
ממש לא, סטודיו ממש מצליח.
כן, אחד הסטודיו המצליחים שלהם, ואחראים להרבה משחקים מאוד אהובים ושמחרו הרבה גם.
כן, לא ברור, תמוע מאוד ומרגיב.
ומאוד אופייני בגדול, לשנתיים האחרונות.
נכון.
גם. אוקיי, אז נסיים במעבר לפינה?
כן. במעבר לפינה?
במעבר לפינה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. מאזינים יקרים, אני מזמין אתכם לעצום עיניים ולדמיין עולם טוב יותר. עולם שבו סדרת אנימציה משובחת מקבלת את היחס הראוי לה, וזוכה למשחקי וידאו מושקעים ומלאים באהבה. עולם שבו אבטאר, על שלל אלמנטים, אומנויות הלחימה והכוריאוגרפיה המשובחת שלה, זוכה למשחק. פיקחו את העיניים. אנחנו לא בעולם הזה. אבל אנחנו כן מקבלים את אמבר ביין. הקונספט של אמבר ביין לא מסובך. השחקנית שולטת באופיליה, אישה צעירה שמגלה שביכולתה לשלוט בארבע אלמנטים טבעיים. אש, קרח, אדמה וסופה, כמעט כמו באבטר. בעזרת הכוחות החדשים שהיא מגלה, היא יוצאת למסע שבמהלכו היא תגלה את ההיסטוריה הנשכחת של העולם בו היא חיה, ותקבע את גורלו. במהלך המסע היא תעבור בשלל סביבות, כולל יערות רדופים, טירות נטושות ומדבריות שנשכחו מזמן. את הדרך תעשה השחקנית, תוך כדי שהיא בוחרת עבור אופליה, יכולות מגוונות שמשנות את סגנון המשחק. היכולות שהיא תרכוש יפתחו עבור הדרכים חדשות להילחם, אך גם דרכים חדשות לעבור בעולם המשחק עצמו. כן, כן, מדובר ב-Search Action דו-ממדי, עם פלטפורמינג וקרבות מאתגרים. מזמן לא היה לנו אחד כזה. המשחק מציג מגוון בחירות במהלכו שיוביל לאחד מארבע סופים. כל אחד מהם נכון ואפל בדרכו. את אמבר ביין מפתחים בהמלט גיימס, סטודיו פיתוח צעיר שהוקם ב-2021 באיסטנבול שבטורקיה. צוות הפיתוח כולל 15 חברי צוות. המשחק הפציע לראשונה בקמפיין קיקסטארטר מצליח ב-2023. אמבר ביין יהיה המשחק הראשון של המלט גיימס, והוא יוצא ממש מעבר לפינה של ההחלטה שלנו ב-24 לשני, למחשב, לסוויץ', לפלייסטיישן ולאקסבוקס.
אחלה.
נייס.
אנחנו יודעים מה המשחק הכי טוב של אבטאר דה לאסט איירבנדר שיצא.
כן?
הסט מג'יק שלו שיצא לפני כמה חודשים. לא, סתם.
מעליב.
טוב, אז זה הכל נראה לי מבחינת משחקים.
נראה לי שגם.
מבחינת הכל.
אני מצטער, אני נשמע מוסך כי אני חושב, האם באמת יצא איזשהו משחק טוב לאבטאר דה לאסט איירבנדר? כי זה לא נשמע הגיוני שלא.
יצא משחק גרוע, וגם משחק גרוע אחר, וגם יש משחק גרוע לגיימבו אדוונס.
אני יודע שיש משחק קופסה של המוכר קרובים, שהוא גם לא טוב.
יש משחק של לדן אוף קורה שהיה נוראי.
אוקיי, טוב, אז זהו, בציפייה למשחק טוב של אבטאר. נסיים עכשיו. תודה רבה למי שהקשיב, ואתם יכולים למצוא אותנו כרגיל www.gamefan.co.il ושם יש קישור לדף פייסבוק, חשבון טוויטר, חשבון בלוסקי, שלפעמים אני אפילו זוכר להדכן אותם שלנו, חשבון יוטיוב, יש גם את הפרקים ביוטיוב, בלי וידאו ממש, אבל אפשר להזין להם ביוטיוב, וזה הכל, להתראות.
להתראות.
ביי.